החכם השבועי. אלי ברקת, מנכ״ל כל ישראל חברים זה לזה, הוא מפעיל לנו איש חכם. כן, את החכם השבועי שלנו. שלום לך אלי ברקת, מה העניינים?
שלום.
תגיד, איך זה להיות במוקלטים? אני לא יודע, קשה לי עם ההקלטה הזאת, תוכנית אחרי תוכנית כבר, אנחנו במוקלטים ולא בחיים. זאת אומרת, בחיים כן, תודה לאל, אבל זה מוקלט.
אני נהנה לשמוע אותנו ביום שישי, אבל.
וואו, זה אדיר. אדיר, אתה גדול, אפשר לשמוע אותנו בלייב, אנחנו יכולים לשמוע את עצמנו בלייב. איזה יופי. אז מי חכמנו?
חכם השבוע הוא חכם דוד אבו חצרה, השם יקום דמו. ראש הקהילה היהודית בתפילת במרוקו. הוא נולד ב-1866 בעיר איסני. גדל בתורה ויראה, ברכי סבא שלו, החכם המקובל, יעקב אבו חצרה, האביר יעקב, מגדולי פוסקי דורו. כשהיה בן 13, הסבא שלו מחליט לעלות לארץ ישראל. הוא הולך ברגל דרך אלג'יר, טוניסיה, לוב ומצרים, אבל הוא לא מצליח להגיע לארץ ישראל, נפטר בדרך, ונקבר בעיר דמנהור במצרים. אבא של חכם דוד אבו חצרה, חכם מסעוד אבו חצרה, מקבל על עצמו תפקיד ראש הקהילה, בריסני, והוא לומד בישיבת אבא שלו, מקדיש עצמו ללימוד תורה, היה לתלמיד חכם עצום, העמיק בלימוד תורת הקבלה ונהג בפרישות וקדושה יתרה. כשהיה בן 46, ב-1908, אבא שלו נפטר, והוא מחליף אותו, מתחיל לשמש ראש הקהילה בריסני. ואחרי שתום שנת האבל, הפטירת אביו, הוא מחלק את התפקידים של ראש הקהילה בין אנשים. את ראש הישיבה הוא מעביר לאח שלו הצעיר, חכם ישראל אבו חצרה, אבא סאלי, שהיה באותה עת רק בן 18. את התפקיד שר החוץ והקשר עם הממשל המרוקאי הוא מפקיד בידי בן דודו חכם אליהו בחצרה. ותפקיד הניהול הכספי של מוסדות הקהילה הוא מעביר לדודו, חכם יצחק אבו חצרה, השם יקום דמו, הוא ידוע כמחבר הפיוט אהופה אשכונה.
פיוט יפה. אהופה אשכונה.
4 שנים אחרי זה, ב-1912, חכם יצחק אבו חצרה יוצא לגייס כסף לישיבה. הוא נרצח בדר שלו, ליד העיר תולל, ושם הקבר שלו עד היום. תזכור של 1912 זה שנה חשובה בהיסטוריה של מרוקו. באותה שנה נחתם חוזה פס שהפך את מרוקו למדינת חסות צרפתית. הסולטן הודח ומונה במקומו סולטן נוח יותר לצרפתים. והכניסה של צרפת למרוקו הובילה לגל מרידות, בעיקר באזורי הספר של מרוקו, באריף ואזורי הסערה, והפך להיות פחות בטוח. חכם דוד אבו חצרה עצמו הסתגר בעיית גג ביתו, הקדיש עצמו ללימוד תורה, היה לו גם מצווה טהרה מתחת לבית, כך שלא יצטרך לצאת מפתח הבית, גם לתפילה בציבור, הוא היה דרך החלון, אבל הוא היה סגור בביתו, הוא היה ישן על כיסא, לא אכל בשר, שקד על תלמודו,
בתלמודות
וסיגופים. כן. ורק שני אנשים נכנסו אליו לעליית הגג באותו זמן, חכם אליהו אבו חצרה, חכם משה תורג'מן, הוא התעלמן פעמיים, נדעו לבנים ובנות, רובם נפטרו בחייו. הבת שלו, הרבנית שמחה מור יוסף, שעריך הימים וזכתה ועלתה לארץ ישראל, נפטרה לפני כ10 שנים במושב שדה צבי. שהוא היה בן 53, זה 1919, כחלק מתקוממות נגד הצרפתים. נחשדה משפחת אבו חצרה כמשתפת פעולה עם הצרפתים, ומולי מוחמד אל-קסאם, מנהיג המורדים, גזר מיתה על כל יהודי האיריסני, ובסוף הוא החליט להרוג באמת במיטה משונה את רב הקהילה חכם דוד אבו חצרה ואת פרנסי הקהילה חכם יצחק בן שמחון, הבן שלו חכם דוד. חכם דוד אבו חצרה, השם ייקום דמו, הוצא להורג בירי תותח בעיצומו של יום השבת, העמידו אותו מול תותח וירו בתותח. הוא נפטר ביום ד' כסלו 1919, שזה יום חמישי לפני 102 שנים. והרשע הזה גזר שמי שיתאבל, חכם דוד אבו חצרה יוצא להורג. שרידי הגופה שלו הובאו לקבורה רק לאחר כמה ימים, ואנשי חברה קדישא נאלצו ללקט חלקים מהגופה שלו שהתפזרו עד שהובאו לקבורה. שני אחיו הקטנים ממנו, הבבא סאלי והבבא חכי, חכם יצחק אבו חצרה, ברחו לעיר בודנב, שם הקימו מחדש את הישיבה. הבבא סאלי התאבל על אח שלו במשך 7 שנים עד שנגלה עליו בחלום וראה לו להפסיק להתאבל עליו.
וואי.
ב-1923, 4 שנים אחרי פטירתו, יצאו לאור בירושלים 3 מהספרים שלו, פתח אורל ו5 חומשי תורה, רשע וספר, על התחלה בסוף של פרשת השבוע, ושכל טוב דרושים ופירושים מהספר תהילים.
אז יש לך איזה דבר חוכמה לחלוק איתנו ממנו?
לקחתי מתוך הספר פתח אוהל משהו של פרשת השבוע, פרשת וישלח. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו. דהיינו אותם שמלפניו, מה הכוונה ישלח מלאכים לפניו? היינו שאותם שמלפניו, שייתכן הוא שאותם מלאכים הם לעומת אברהם ויצחק בשמיים, אז אין אמא שבאו לכאן. וגם אותם שלעומת יעקב ממילא הוא, ורק הוא תולה בזכות אבותיו, שכן ראוי להיות באותו צדיק, שבכוח זה תולים לו בזכות כידוע.
לא הבנתי.
הוא אומר, מה זה וישלח יעקב מלאכים לפניו? מלאכים שהיו לפניו. איזה מלאכים של מי? של אבא שלו, של יצחק, של סבא שלו, של אברהם. ברור שהם לו זכויות משל עצמו.
זה מלאכים של אלה שהיו לפניו.
כן, זה לא מוטב, שהם של אבותיו אשר קדמו לפניו. עכשיו, אני קופץ הרבה בפירוש, בכמה עמודים, כדי לשייך את זה להמשך הפירוש. למה הוא שולח לו מלאכים? למה אתה שולח מלאכים לעשיו? כן, היית יכול לשלוח לו משהו אחר. שיכול להיות זה ששייכות יש להם ברוחניות. זאת אומרת, הוא בא לעשיו מתוקף זה ששניהם קדושים. יש להם אבות קדושים, את יצחק ואת אברהם, וגם לעשיו יש שייכות ברוחניות.
אז הוא יודע שהוא צריך לדבר איתו במשלב הרוחני, ולא במשלב הפיזי, או תעשה ככה או תעשה אחרת. הוא שולח לו מלאכים כי הוא מבין שזה התדר שצריך לדבר עם עשיו, בתדר הרוחני.
כן, יש לנו דימוי של עשיו כאיש רע, כאיש אכזר. לא, הוא רואה את האיש הקדוש בעשיו.
מעניין.
וגם השליחות זו הייתה אחרי שנים רבות שעברו על אותו צדיק, ברוב עוז ותעצומות על התורה, על כמצוותיה, שידע והכיר אותם המלאכים. זאת אומרת, גם יעקב, אחרי 20 שנה, עבר כל כך הרבה דברים, הוא מבין שגם אחיו השתנה. בדברי השליחות, גם כן לידע להודיע לו, אם הוא עדיין עשיו שמו, אדמוני ואכזרי, שעדיין בתוקף עד ברור והרגע את יעקב אחי, וזהו אל עשיו, או חזר בו מחזירותו אשר הייתה לו מקודם, על ידי כוח התורה וקיום מצוותיה. כמו שיעקב לא נשאר אותו יעקב שהוא היה לפני 20 שנה, הוא מניח שגם עשיו לא נשאר אותו עשיו לפני 20 שנה. הכוח בשינוי, הכוח בתיקון. הרוחניות נמצאת גם אצל יעקב וגם אצל עשיו.
אז הוא מביא את המלאכים של ההורים כדי שידברו עם עשיו, והנה יש לנו תוכנית שלום, זאת אומרת, בגדול, אם יהיה שלום זה יהיה בתדר הרוחני, לא בתדר הגיאוגרפי, בתדר של הדיבור, בתדר של ההקשבה, של הכבוד ההדדי. וואו.
ותניח שמי שאתה רואה כאויב, גם הוא יש בו צד של קדושה וגם הוא צדיק, ובו יש מעלה טובה, דבר אל הטוב.
איזה יופי. אני רוצה להודות לך המון. תודה רבה לך, אלי ברקת, מנכ"ל כל ישראל חברים.
ברוך שבת שלום וברך.
שבת שלום ומבורכת.